כל חי תמיד איתי כוח
כל חי ותיאטרון מסמכי לב מזמינים אתכם להפקת השנה בכיכובו של אופר הלוי אחד מול כולם סיפורו של גר הצדק אברהם בן אברהם הגרף פוטוצקי ההצגה תתקיים עם ירצה השם בבית רסל ברמת גן רחוב מנדל מתתיהו 11 ביום ראשון הקרוב י' בשבט בשעה 8 בערב כרטיסים ניתן להשיג ב-03-674-1277 03-674-1277 הישיבה נפרדת
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה
ברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות באמצעות הפקסים, כמו כן בשאלות באמצעות האתר שהגיעו בשעה הראשונה, ומיד לאחר מכן שאלותיכם ב-039-039-039. מי שקורא שתיים מקרא ואחד תרגום בזמן קריאת התורה, באופן שהוא קורא פעם אחת ביחד עם הקורא בתורה, ופעם שנייה קורא אחר התפילה ואחר כך קורא התרגום. האם נחשב לו ששמע קריאת התורה בציבור כמו כולם? כן. האחרונים התייחסו לשאלה הזאת, כפי שמביא המגן אברהם, ועוד המשנה ברורה מביא את זה בסימן רפ"ה, סעיף קטן י"ד, והם כותבים שלכתחילה אפשר לקרוא עם משליח ציבור מילה במילה, כי אז הוא מכוון גם לשמוע כל תיבה מפני השליח ציבור, ולכתחילה נכון לעשות כן. וממילא אין לנו פה שום מניעה שכביכול הוא לא התפלא, הוא לא שמע קריאת התורה בציבור. באופן כללי, לא בזמן קריאת התורה, אם יש עדיפות לקרוא כל פסוק פעמיים, ואחר כך תרגום, או שאין הבדל ורשאי לקרוא כל הפרשה פעם אחת, ואחר כך פעם שנייה, ואחר כך תרגום, מענתם שווה. המשנה ברורה כותב בסימן רפ"ה, סעיף קטן ו', שצריך לקרוא שניים מקרא ואחר כך תרגום. לאו דווקא מקרא אחרי מקרא, אתה יכול לקרוא את הכל פעם אחת, ועוד פעם את הכל פעם שנייה, ובפעם השלישית לקרוא תרגום. אשר הציון שם מפרש דיבורו, שהרעיון הוא לא לקרוא תרגום באמצע, לא לקרוא מקרא, תרגום, מקרא, אלא פעמיים מקרא ואחר כך תרגום. זה לא משנה אם אתה קורא שני פסוקים ותרגום, עוד כל הפרשה מקרא ועוד פעם כל הפרשה מקרא ואחר כך תרגום. אבל בדיעבד אומר המשנה ברורה באשר הציון בעוד יוד, בוודאי שיצא גם אם הוא קורא תרגום באמצע. החזוניש, מרן החזוניש דווקא העדיף לא ככה. הוא קרא פעם אחת מקרא, ואחר כך תרגום, ואחר כך עוד פעם מקרא. למה? החודשני שרב ניסים קרליץ הוא מסביר, כיוון שהתרגום מועיל להבנת המקרא, אז יוצא שבפעם השנייה של המקרא הוא מבין יותר טוב. על כל פנים דעת המשנה ברורה, כפי שאמרנו, לקרוא דווקא קודם שתיים מקרא, בפעם השלישית תרגום, וזה לא משנה אם זה שני פסוקים מקרא ופסוק תרגום, או כל הפרשה מקרא, כמו הציונה הראשונה, שהוא קורא את כל הפרשה עם משליח ציבור, ואחר כך הוא קורא עוד פעם את כל הפרשה, ואחר כך תרגום, וזה לכתחילה. מה עדיף? להסתפר לכבוד שבת בערב שבת אחר חצות, או ביום חול לפני חצות? זה תלוי בין הפשט לקבלה. לפי הפשטנים, מתחילה עדיף להסתפר בערב שבת אחר חצות מאשר ביום חול, כי כשאתה מסתפר בערב שבת אחר חצות, אז יש בזה משום כבוד שבת, אפילו אם הגיע הזמן מלכה קטנה, כיוון שניכר שאתה עושה את זה לכבוד שבת, כמובן בסימן רשנון א' בדברי האחרונים, שהביא המשנה ברורה בסעיף קטן ז', ולא צריך לחשור שהגיע הזמן מנחה, ושמה יישבר המכונה, או שמה תישבר המספריים, כמובן בסימן רשלמת בית סיפה, כיוון שהיום לכל ספר יש עוד מספריים ועוד מכונה, ואין את החשש הזה, כפי שמביא שם המשנה ברורה בשם המגן אברהם בברכי יוסף, בסעיף קטן ו'. אבל לפי רבותינו המקובלים, לא מסתפרים אחר חצות יום, מכיוון שאחר חצות יום יש דינים, בין ביום שישי, בין ביום חול. ושערות הראש, הראש אני מדגיש, לא הזקן, זה גם דינים, אז לכן אין להסתפר את שערות הראש אחר חצות יום, אפילו ביום שישי, אלא יעדיף להסתפר ביום חול לפני חצות יום. זה לא פשוט שזה הפשט באריזל, אבל הבן איש חי ועוד הרבה מהמקובלים ככה הסבירו את האריזל, במשנה ברורה, ברש נון א', סעיף קטן ז', גם מרן הרב עובדיה זצ"ל לא מסבירים ככה את האריזל. לכל פנים, הנוהג היותר אצל המקובלים זה כפי שאמרנו, שלא מסתפרים אחר חצות יום, אז למעשה, לפי הפשט, יעדיף להסתפר ביום שישי אחר חצות, מאשר ביום חולפני חצות, לפי המקובלים, להפך. עיתון חרדי, האם מותר לשלחו להשפעה אחר שהילעלתי בו קצת, וכן האם מותר לקרוא בשירותים? לגבי לקרוא בשירותים, אפילו אם אני יודע שיש דברי תורה בעיתון, מותר, אבל צריך להקפיד לא לפתוח בדף של הדברי תורה, ותמיד להקפיד שישארו שני דפים מכל צד, שזה יקרה כמו שני כיסויים. שני דפים מימין, שני דפים משמאל, זה עכשיו כמו שני כיסויים כלפי הדף של הדברי תורה. לא לפתוח בדף הסמוך לדברי תורה. לגבי להשליך אותו לפח, אם אתה לא יודע אם יש שם דברי תורה, מותר. אם אתה יודע בוודאות שיש שם דברי תורה, אסור להשליך אותו לפח, אלא צריך לתלוש ולשים בגניזה. עוד שאלות באמצעות האתר. רציתי לשאול, מה מברכים על עוגה שעשויה מקמח כוסמת, שהרב ציין שזה קטנית. יש להבחין בין כוסמת לכוסמין. אנשים מתבלבלים בזה. כוסמין זה מין דגן לכל דבר ועניין. חלות או לחמוניות מקמח כוסמין זה עמוצי, ועוגות זה מזונות. כוסמת זה מין קטנית. אם אדם עושה עוגה מקמח כוסמת, שזה בדרך כלל לא נעשה, ויכול להיות שהשואל כאן יתבלבל בין כוסמת לכוסמית, אבל אם אדם עושה מקמח כוסמת, כוסמת זה דבר שמוכרים אותו בבתי טבע, זה קטנית, והוא תחן את זה ועשה מזה קמח ועשה מזה עוגה, ברכתה שהכל ונפשות כבר בסימן רש ח' סעיף ח'. רציתי לשאול מה אשכנזים מברכים על אורז ופרחיות אורז. אין הבדל בין בני ספרד לבני אשכנז, אלא על אורז שניהם מברכים מזונות ונפשות, כבר בסימן רש ח' סעיף ז', גם אם זה לא נדבק, מכיוון שהוסרה קליפתו, גם באורז מלא הוסרה קליפתו העליונה, כפי שערכנו בספר בסימן רש ח'. אז בכל מצב מברכים על אורז מזונות ונפשות, גם אורז לבן וגם אורז מלא, גם שלא נתמייך ולא נדבק. פריות אורז ברכתם אדמה ונפשות, מכיוון שזה לא יתבשל אלא רק הוטפח בחום, לכן ברכתם אדמה ונפשות. אלא אם כן, יש היום פריות סוג חדש. לא אורז מוטפח, אלא קמח אורז שהתפיחו אותו. זה מזונות ונפשות, כבר בסימן רש ח' סעיף ז'. זה נכנס מאוד חזק לשוק, יש לזה עיקר גם בצבע שהוא יותר כהה, גם בעובי שהוא יותר דק, גם בגודל שהוא יותר קטן, ומי שלא יודע לזהות, יסתכל על הרכיבים. אם כתוב 100% אורז, זה אדמה ונפשות. אם כתוב ברכיבים קמח אורז, מזונות ונפשות. האם לברכת מעין שבע, בערבית של שבת, יש דין של חזרת השץ לעניין הפסקות ודיבור. השולחן ערוך פוסק בסימן רש סמכת סעיף י' ב' שאסור לאדם לדבר בשעה שומר השליח ציבור ברכת מעין שבע. יש לזה מעלה גדולה מאוד, והמשנה ברורה מביא בשם ספר חסידי, מעשה בחסיד אחד, שראה לחסיד אחר במותו בחלום שפניו מוריקות, לא נראה טוב. אמר לו, למה אתה נראה כזה גרוע? אמר לו, מפני שהייתי מדבר בויחולו, בשעה שהציבור היו אומרים, ובמגן אבות, דיינו ברכת מעין שבע, ובהתגדל. אז ממילא, יש פה דבר מאוד חמור, אלו שמדברים בקדיש, ובויחולו כשהציבור אומרים, או בברכת מעין שבע, ואם אדם שמע קדיש, זה לא מהמניין שלו, זה מניין אחר, הוא לא מוכב לענות. הוא כעת אוחז בתפילה שלו, עוסק במצווה, פטור במצווה, גם אדם שמתפלל פסוקי דזמרה, והוא שומע קדיש מעניין אחר, הוא לא חייב לענות. זה מפריע לו. הוא רשאי לענות, אבל הוא לא חייב לענות. אם זה לא מפריע לו, אז אין לך עיניים שיהיה לה, ובדרך כלל זה מאוד מפריע לרצף של התפילה, הוא פטור מלענות. אז סתם לדבר ודאי שאסור, לענות קדיש או אמן דברכות, כמו באמצע ברכה ארוכה, הוא לא צריך, מכיוון שהוא עוסק באמצע תפילתו שלו. אם יש לי אוכל או מכשירי אוכל או כל דבר אחר בתוך דבר שכדי להגיע למה שאני רוצה צריך לקרוא את הדבר, האם מותר לקרוא את זה? התשובה היא שכן. כמובן בתוספתא שהובאה במשנה ברורה בסימן שין י' סעיף קטן כ"ה, שמותר לאדם לקרוע את העור מעל החבית של יין, כמו שמטרתו להגיע ליין, אז החזון איש באמת מסביר, צריך לקרוע בצורה של קלקול, שזה לא יראה, לא יהיה ראוי לשימוש עוד. וטוב להחמיר כמותו. בשביטת השבת, אומר שאפילו אם אני לא קורא בצורה של גלגול, מותר, כי זה כמו קליפה של אוכל, כי כל המהות של של האור, של הנייר, זה לשמור על האוכל הפנימי, אז אפילו אם זה לא דרך גלגול, זה מותר. אבל אם בפנים אין אוכל, אלא בפנים יש דבר אחר, אז פה כן צריך להקפיד, לקרוע בצורה של קלקול. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות האתר להיום. כעת נעבור לשאלות המאזינים. שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום וברכה.
שלום.
בסימן רישיוד מובא בשולחן ארוך לגבי אכילת בריאה, האם צריך לברך ברכה אחרונה או לא. הוא כותב בשולחן ארוך שעל כן נכון להיזהר שלא לאכול בריאה פחות מכזית. אני שואל איפה הכלל הזה של ספק ברכות להקל שאנחנו רואים בכל מקום. ואנחנו מוצאים גם את הדבר הזה בעוד כמה מקומות שכתוב שלא לעשות ככה, שלא להיכנס בכלל לספק. ומאידך כיסא יש הרבה מקומות שאומרים ספק ברכות להקל. מתי אומרים את זה? מתי אומרים את זה?
התשובה היא שספק ברכות להקל, שאומרים שלכתחיל אתה יכול לאכול בלי חששות, זה נאמר דווקא באופן שהספק הוא במציאות. אני מסופק אם ביחתי שהכל נהיה בדברו או לא, אני מסופקתי ביחתי בורא מן מזונות או לא, אז באים ואומרים, אתה יכול להתחיל להמשיך לאכול, ספק ברכות להקל, כי הספק הוא במציאות. כמבואר בסימן קוף סמך זין, סעיף ט' ועוד. אבל זה הכל דווקא באופן שהספק הוא במציאות. אבל אם הספק הוא לא במציאות, אלא הספק הוא בדין, כמו פה שיש המון ראשונים שסוברים שצריך לחתחילה להחמיר בדין של בריאה, כמו שהבית יוסף מביא בעריכות פה, במקור של הדברים זה בירושלמי, הבאנו את זה בעריכות בספרנו החדש הלכות שבת, הלכות ברכות, אז בכזה מצב, מכיוון שיש לנו מחלוקת בפוסקים, הרי שיש בהחלט מקום להחמיר ולא להיכנס למחלוקת. מדוע? מכיוון שאם אתה למשל אוכל ענב שלם, או גרגיר של רימון, ואתה אומר, יש ספק אם לברך ברכה אחרונה או לא, ספק ברכות להקל. יש פה שיטות בראשונים, שעומדים ואומרים לך, עשית שלא כדין, אכלת בלי ברכה אחרונה. לכן פוסק השולחן ערוך, ויש לזה אולי איזה 7-8 ראיות, הבאנו את זה בספרנו החדש של הלכות ברכות, בשולחן ערוך שרואים, שכשהספק הוא בפוסקים, אז כן צריך לכתחילה להחמיר לא להיכנס לספק. נכון שאם נכנסת לא תברך כי עדיין ספק ברכות להקל, אבל לכתחילה תכנס לספק. כי לפי דעת חלק מהפוסקים אתה עושה שלא כדין. מה שאין כן אם אני מסופק אם בירחתי או לא, אין פה פוסקים שאני עושה כמותם שלא כדין, כי אני באמת לא יודע אם בירחתי. אז לכן גם בעוגות בסוף הסעודה, שיש לאדם ספק, אולי אגיד אני אוכל בלי לברך, ספק ברכות להקל. לא, לכתחיל אתה תחכי עד אחרי ברכת המזון, או תפתור את זה באיזה דבר שברכתו שיעקול, או תיקח דבר שוודאי מזונות ותפתור את זה, וכן על זה הדרך. ועוד המון דוגמאות בשולחן ערוך שרואים את הכלל הבסיסי והיסודי הזה, כפי שערכנו בספרנו הליכות ברכות.
הבנתי. תודה רבה, הרב. נפלא ביותר.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שאלה בעניין דיבור, דברי חול בבית הכנסת. מבחינה הלכתית, מה הגדרים בזה? האם אסור לדבר דברי חול בבית כנסת, גם בבית הכנסת בימינו? חלק מהם על תנאי עשויים, האם להגיד גם שלום למישהו זה בעיה, בית מדרש, קצת סדר עם הרב יכול.
ברמת העיקרון, אז מה שמבואר בשולחן ערוך בצורה יבשה, בסימן קנון א' סעיף א', שאסור לאדם לדבר בבית הכנסת, ויותר מזה כתוב, גם תלמידי חכמים, שמותר להם לאכול ולשתות בבית הכנסת, מכיוון שיש ביטול תורה וכדומה, ואפילו לישון, זה דווקא לגבי אכילה ושתייה, שזה דבר הכרחי. אבל דיבור חול, מכיוון שזה לא דבר הכרחי, הרי שהדבר הזה אסור. כפי שמביא המשנה ברורה במקום, שכל מה שהתירו זה רק לגבי אכילה ושתייה או דברים אחרים, אבל לדבר בבית הכנסת לא התירו. ככה משנה ברורה מביא במקום, בסימן קנון א' סעיף א'. אבל, אנחנו רואים שיש אנשים שבכל זאת כן מדברים. מה סומכים? סומכים על הפוסקים שבאים ואומרים שיש הבדל בין שיחת חולין לשיחה בטלה. שיחה בטלה פירושו שאתה מדבר עם חבר בבית הכנסת סתם על דה ועל ה. סתם לדבר על דה ועל ה בבית הכנסת, אז על זה אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ב' ששיחה בטלה היא אסורה, וגם לתלמידי חכמים זה אסורה. למה אתה מדבר עכשיו? סתם אתה רוצה לספר לו איך היה הטיעון שלך. מה פתאום? בית הכנסת זה אסור, זה שיחה בטלה, זה אסור. אבל אם זה לא שיחה בטלה, אלא שיחת חולין, מה זה שיחת חולין? זה משהו שאני צריך עכשיו לדבר, יש לי איזה הכרח עכשיו להגיד לחבר איזה משהו, אז בכזה מצב, מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך. לגבי תלמידי חכמים, לא לגבי הסתם אדם. סתם אדם בבית הכנסת, אסור לו לדבר גם שיחת חולין. לא דווקא שיחה בטלה, גם דברים הכרחיים, לא מדברים בבית הכנסת, זה לא פיקוח נפש, לא מדברים. ושם יש לבורה מעריך מאוד, בשם הזוהר, בסעיף קטן ב', דברים חמורים מאוד. אבל אם הדבר הוא על תלמידי חכמים, שזה הבית שלהם, והם לא מדברים שיחה בטלה, אלא מדברים שיחת חולין, דהיינו דבר שהוא צריך לדבר אותו כעת, וזה עוזר לו, כי אם הוא צריך לצאת כל פעם החוצה, כשהוא צריך לדבר איזה דבר הכרחי, יהיה לו פה ביטול תורה, אז בכזה מצב, מבואר במסגרת השולחן, על הקיצור שולחן ארוך בסימן י' ג' סיף קטן א', שנהגו הלומדים אפילו המדקדקים לדבר דברי חול הנצרכים, אני מקוראת לשונו, ואין פוצה ומצפצף, ואומר זה לא נקרא קלות ראש, זה כמו אכילה ושתייה. ככה הוא כותב, וכך גם דעת מרן הרב אלישיב זצל, שאלו שנוהגים להקל בדברי חול, אי אפשר לומר להם שהם עושים איסור, אבל לא שיחה בטלה. אבל אלו שהם לא תלמידי חכמים, אז בכזה מצב לא נוכל להקל להם, אלא אם כן זה בית הכנסת שנעשה על תנאי, וזה שיחת חולין ולא שיחה בטלה, משהו הכרחי, אז גם למי שלא תלמיד חכם אפשר להקל. כך כותב הגאון מרן רב שלמה זלמן אוירבך בהלכות שלמה תפילה פרק י"ט, סעיף א', אז אני מסכם, באופן כללי, בבית הכנסת, בית מדרש, אסור לדבר, בין אדם פשוט,
גם לא בשעת התפילה כמובן.
מה?
כל מה שאנחנו מדברים כבוד הרב נכון, זה לא דווקא בשעת התפילה אפילו.
כן, בוודאי, בשעת התפילה זה איסור גמור, אנחנו מדברים עכשיו מחוץ לתפילה, בוודאי. אז נסכם, באופן כללי, אסור לאדם לדבר בבית הכנסת, דברי חול, בין אם זה תלמיד חכם, בין אם זה אדם פשוט, בין אם זה בית הכנסת קבוע, בין אם זה בית הכנסת על תנאי. מי שמקל או בתלמידי חכמים בבית הכנסת קבוע לשיחת חולין נצרכת, שהוא לא יצטרך לעשות ביטול תורה לצאת ולחזור, לא שיחה בטלה. וכן מי שמקל בבתי כנסיות שנעשו על תנאי, גם לא לתלמיד חכם בשיחת חולין, שוב פעם לא שיחה בטלה, יש לו על מה שיסמוך.
תודה רבה.
ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. ביום שלישי הקרוב, המרוץ ממשיך. איתי גדסי ואישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. המרוץ לבחירות, כל יום שלישי ב-8 בערב. כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
חגיגה במינוי פייס. הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים.
וואי וואי, איזה פרס.
עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס, או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון.
מתמודד עם קושי נפשי? מחפש מענה וייעוץ רגשי? פנו עוד היום למומחים של אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל וקבלו ייעוץ מקצועי. התקשרו לקו הייעוץ 24 שעות ביממה. כוכבית 2837. כוכבית 2837.
בכל מקום שנמחה, מומחי האגודה כאן בשבילך. אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל.
בהמלצת גדולי ישראל.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה. הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון, כוכבית 5047, שלוחה 3.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
יש לכם שאלות בהלכה? זקוקים לייעוץ או עזרה בקבלת החלטה? אל תתמהמהו. רבני אגודת בית מרן נמצאים כאן עבורכם 24 שעות ביממה. בכל עניין, הרהור או שאלה. חייגו לקו הליכות בית מרן. כוכבית 5293, שלוחה אחת. כוכבית 5293, שלוחה אחת.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למאדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים, תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמי עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
שמעת אלעד?
מה שמעתי, יהודה?
ישיבת ערים ניסי ביפו בראשותו של מורנו הרב אדיר אמרוצי שליטה מזמינה את הציבור להילולה אחת מעשירה מברכת לשנה שלמה.
למי ההילולה הנדירה?
לרבותינו הענקיים מרן סדנה בבסלי ומרן רבנו עינון חורי זכר צדיקים וקדושים לברכה.
איכן זה יהיה?
באולמי סוסייטי בת ים סביב שולחנות ארוחים כיד המלך ביום רביעי י"ז בשבט 12 בפברואר. על הבמה אלעד כהן ותזמורתו.
ואיכן קונים כרטיסים?
בטלפון 0524-512-510 524-512-510.
ברוכים תהיו!
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בנתר מערך את ראש ישיבת חצות לילה, הרב דוד ברששת, למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחד בלילה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
אני שואל את הרב, אישה שנוהגת להדליק 40 דקות לפני השקיעה, הנחת נרות שבת, והיא מתארחת אצל חמותה או אצל אמא שלה, שנוהגת להדליק 20 דקות לפני כניסת שבת. האם תברך לפני זה? האם לא תברך? תחכה לה?
אם היא יכולה להדליק בחדר, אז זה הכי טוב, היא תדליק בחדר 40 דקות לפני השקיעה, וחמותת היא בסלון, ושניהם יברכו. אם היא לא יכולה להדליק בחדר, יש עוד אפשרות. היא תדליק בסלון, והיא במטבח. אם הם מרוחקים אחד מהשני, גם אפשר לברך פה ופה. אם גם זה בלתי אפשרי, אנחנו מדברים לבנות ספרד, כי לבנות אשכנז מברכים על תוספת תורה קבועה בסימן רס"ג מרגים לספרד. אם אין אפשרות לבנות ספרד, לא בחדר ולא במטבח, ברחוק מהסלון, אז בזה נתנו עצה כמה וכמה פעמים. הקלה תדליק 40 דקות לפני השקיעה ותברך. לא תשים כמות גדולה של שמן. תשים כמות כזאת של שמן שזה יחבא איש זהו שם, איכשהו שם באמצע הסעודה ככה. והחמות תדליק אחריה 20 דקות לפני השקיעה, ותשים כמות יותר גדולה של שמן, שזה יתחבא חצי שעה או שעה אחרי שהנר של הקלה מתקבש, שעדיין סועדים או אפילו גמרו לסועד, עדיין יושבים ליד הנרות, אוכלים משהו, ואז שניהם יוצאים שמברכים על חידוש אורה ולא על ריבוי אורה, ושתיהן יכולות לברך, ואחר כך הראו לי שכך כתוב בספר בעל לב העברי, שהוא כותב בדיוק את, יש לו הסכמה מהמרמשיק שם בספר, הוא כותב בדיוק את הפתרון הזה, הוא אומר שזה לכתחילה גם לדעת מרן השולחן ערוך, ואין בזה שום חשש.
של כוח הרב, ועדיף לעשות את זה מאשר שהאישה לא תקפיד על 40 דקות במצב שהיא מתארחת.
לא, אם היא מקפידה, אז היא מקפידה. למה לשנות את המנהג שלה?
הבנתי. של היום, של כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב, ישר כוח על השידור, על הספרים. על כל השנים היפות, תודה רבה. שאלה בנושא גוי של גוי של שבת. כל הנושא של גוי של שבת הוא לא פשוט, וצריך להיות מאוד בקיא בהלכות כדי להשתמש בגוי. יש עניין שאם הותרה אמירה לגוי בשבת, ואם היא מותרת, אז ממילא גם הנאה, אין איסור הנאה.
נכון.
ניסינו להבין, במידה למשל קופץ הפיוז, הפקק, בליל חורפי מסוים, יש תנורי ספירלה שמחוברים לחשמל, ויש ילדים קטנים בבית, וצריך להדליק את החימום לילדים. אז אפשר לקרוא לגוי, השאלה היא כזאת, הדרך של הגוי, הגוי מבין מעצמו, שאם הוא לא מרים את הפקק הראשי, לא ידלקו שום תנורים ושום כלום. אז אם ממלא הדרך שלו להרים את הפקק כדי שהתנורים ידלקו, למה צריך להדגיש לו שצריך חימום לילדים בדווקא?
אני אסביר.
הרי ממלא זה פסיק רשע בגוי, זה יפה. פסיק רשע בגוי, למה שאני לא יכול לענות? כן.
אמת. אבל כשהגוי בא לבית והוא רואה בית חשוך, מה הוא רוצה לעשות?
כן.
הוא רוצה שיהיה פה בבית חשמל. למי? לגדולים ולקטנים. הוא לא אכפת לו עכשיו קטנים, גדולים, הוא לא יודע, ילדים קטנים, ילדים גדולים, הוא רואה חשך בבית, כמו ביום חול, כשאתה מדליק חשמל ביום חול. אתה מתכווה לקטנים? אתה מתכווה שיהיה לכולם. אז יוצא שהגוי עשה פה מלאכה עבור גדולים וקטנים. ההלכה היא בסימן של חפי סעיביו, והמשתבר מדגיש את זה ברשן ואף סעיף קטן המתת, שאם הגוי עשה עבור הגדולים ועבור הקטנים, אסור לגדולים ליהנות. אז אתה צודק שיש פה פסיק רשע בגוי וכולי, אבל מה עם הגדולים? אנחנו רוצים שגם הבריאים הגדולים יהנו, גם מהחשמל וגם מהפלטה וגם מהמחב וגם מהמחלים. אז לכן, צריך להדגיש לגוי שאנחנו צריכים את החשמל בשביל הילדים הקטנים, ואז עיקר מטרת הדלקתו זה לקטנים, ואז הגדולים ממילא נהנים, זה מרן בשין רשן ואף סיפי שמותר. אבל לא מספיק שתדגיש לו שאתה צריך לקטנים, אתה צריך להדגיש לו מה אתה צריך לקטנים. כי אם אתה תגיד לו, תשמע, יש לי ילדים קטנים, תדליק את החשמל. אז הוא מתכוון שיהיה חשמל מלא לכל הילדים, ובאמת יש דברים שהילדים לא זקוקים. הילדים לא צריכים את הפלטה, לפחות בגיל מסוים. הילדים לא צריכים את האור בכל הבית, לפחות בגיל מסוים. יש דברים שהם צריכים, יש דברים שהם לא צריכים. אז מה שהם צריכים, יהיה מותר לך ליהנות, מה שהם לא צריכים יעשו לך ליהנות, אתה צריך להדגיש לו. אני צריך חימום לילדים. אני צריך אור לילדים כי מפחדים בחושך. ואז, כשהוא מרים את המתג הראשי והכל נדלק, זה נקרא פסיק רשע בגוי, כי הוא התכוון באמת להביא רק אור או תנור לילדים, מה שהם זקוקים וצריכים, שזה מותר לומר לגוי, כמובן בשין חפי סעיף י"ז, שין כ"ח סעיף י"ז ורשע נדלף סעיף א', ויתר הדברים זה פסיק רשע בגוי, שזה הבית יוסף כותב, על פי התרומת הדשן, בסוף סימן ראשון ג' והרמה, שפסיק רשע בגוי מותר. אז לכן צריכים להקפיד. שיש ילדים קטנים בבית שמפחדים בחושך, או שזקוקים למים חמים, תינוקים, או שזקוקים לחימום, ורוצים להשתמש בגוי, להדגיש לגוי שזה בשביל הילדים, וצריך להדגיש לגוי מה אני צריך בשביל הילדים. ואז יהיה מותר ליהנות מהכל לכולם. הערכנו בזה מאוד בספרנו הליכות שבת חלק ב', פרק דיני גוי, בקדמה שמה של דינים כלליים בדיני גוי, כדאי לעיין שמה, אבל בקצרה, אלו הם פני הדברים.
רק מה שהתקשנו הרב להבין זה שאם עכשיו הגוי בעצם הוא מרים את הפיוז על מנת להדליק את התנור, נכון שהוא מספיק חכם כדי לדעת שכל החשמל ידלוק וכו', אבל זה הדרך שלו להדליק את התנור, פשוט להרים את הפיוז.
מצוין, אבל כשהוא ידליק את התנור, עבור מי הוא התכוון? לקטנים או לגדולים? עבור מי הוא התכוון? עבור כולם, אז לגדולים אסור ליהנות.
הבנתי, זאת אומרת שזה עד כדי כך שאפילו בדיעבד אם לא אמרו לו אסור ליהנות.
לגדולים? לא צריך לצאת מהבית, אבל להצמד לחום וכדומה, אסור לגדולים ליהנות, זה רשן ואף זבגת עליהם מתת, כן?
ונגיד מאכל שהתחמם על הפלטה אם לא אמרו לו בדיעבד לא לאכול אותו, או לחכות שיצטנן, עד כדי כך? לגדולים הכוונה?
במאכל שהתחמם על הפלטה זה תלוי, אם המאכל עוד לא הספיק להתקרר והוא רק שמר על החום, אז זה מותר. אם המאכל לא הספיק להתקרר והוא רק שמר על החום, זה מותר, זה שמירת מצב קיים, רשנון זין סעיף א', אבל אם המאכל הספיק להתקרר והפלטה שהודלקה היא זאת שחיממה אותו, אז יש לחלק. אם זה מאכל יבש שיכלתי לאכול אותו גם צונן, מותר לאכול. אם זה מאכל לח שלא יכלתי לאכול אותו צונן, כי אי אפשר לאכול מרקר, אז גם בדיעבד אסור ליהנות, אבל אם אני אמרתי את הפתרון שאמרנו, אז זה ודאי מצוין.
כן, כן, לא, הפתרון ודאי מצוין. רק רציתי לוודא שבדיעבד זה אסור אם לא אמרנו.
באופנים שהזכרנו, מאכל שאי אפשר לאכול אותו בעודו קר, והוא כבר הספיק להתקרר.
יישר כוח הרב, ברור מאוד מאוד, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
מדבר מרדכי.
שלום רבי מרדכי, מה שלומך?
ברוך השם, תודה רבה. אנחנו קודם כל גם מודים לרב גם על הספרים וגם על התוכנית המאוד מאוד מעניינת.
יישר כוח.
רציתי לשאול את הרב שאלה בהלכות ברכות.
כן.
מי שמברך המוציא, מתי מותר לו לדבר? ברגע שהוא טעם או ברגע שהוא לעש את הפרוסה? יש ענה חך או ענה את גרון?
לכתחילה צריך להקפיד לא לדבר עד שהוא יבלע ממש את גוף המאכל ולא רק את הטעם שיוצא מהמאכל. כך מבואר בסימן קוף סמך זיין, סעיף וב, במשנה ברורה בשם החיי האדם ועוד, שאסור לכתחילה לדבר עד שהוא בולע את גוף המאכל. עד כדי כך שהמשנה ברורה שם בסעיף קטן למדי, נשאר בצריך עיון מה הדין אם הוא דיבר בעודו לא אין, אם הוא צריך לעזור לברך או לא. ואז הוא קביע את החיי האדם, שאם הוא בלע את הטעם של המאכל, לא את המאכל עצמו, אז בדיעבד לא צריך לעזור לברך. אבל לכתחילה, צריך לבלוע את גוף המאכל, ואם הוא דיבר בעודו לא עס, אפילו שעוד לבלת הטעם, לא חוזר וברך. מכיוון שסוף סוף זה נקרא התחלת אכילה. אז כך צריך לפסוק, וכך גמרן הרובד הזה אצל פוסק לגבי דברי חול, ולכן צריך להזהיר את הציבור, לאו דווקא בהמוציא. כל דבר מאכל שאוכלים, שמברכים ואחר כך אוכלים, לא לדבר עד שבולעים את גוף המאכל. אם הוא רק שם בפה ועוד לא התחיל ללעוס אפילו, אז אפילו בדיעבד צריך לחזור ולברך. כי אין פה תחילת אכילה, כי הוא לא התחיל ללעוס. זה מה שמבואר שם בשער הציון בעוד חפתת. בהתלם יצירה. עכשיו, גם אחרי שהוא בלע את גוף המאכל שמותר לו לדבר, מביא המשנה ברורה בסעיף קטן המדהי בשם המגן אברהם, שלכתחילה טוב ונכון, לא לדבר עד שאוכלים כזית. זה חומרה, זה לא עיקר הדין. אם הוא עוד לא בלע את גוף המאכל אפילו קצת, זה עיקר הדין שאסור לדבר. אם הוא בלע ועוד לא אכל כזית, אף על פי שמעיקר הדין מותר לו לדבר, אבל לכתחילה ראוי להחמיר לא לדבר עד שאוכלים שיעור כזית. זה ממש לא הרבה. כי אם שלושת רבעי כזית זה שני שליש פרוסה. שני שליש פרוסה זה 20 גרם, זה כזית. יש בזה כמה ביורים, לא ניכנס כעת, אבל זו מסקנת ההלכה.
תודה לכבוד הרב. רק רציתי להודיע למאזינים שיהיו ראש משך הרב קודם רבי בני ברק, רחוב אבי פרוזיון, בכנסת אבי עומר, בעשר אחד שבלילה. תודה שרציתי לקראת ידי הרב, את זאת השם.
אמן. ברוך תהיה, רבי מרדכי. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
תודה רבה על התוכנית, דבר ראשון. אני רוצה לשאול לגבי שבת, אנחנו שמים את הנרות של את הנרות שבת על השולחן, על מגש, על השולחן שבו אנחנו אוכלים. עכשיו השאלה, האם יש איזושהי דרך שאני אוכל להזיז את המגש מהפמוטות לקראת סעודת הבוקר, אחרי שהנרות קווים, כדי שנניח יש עוד אורחים או משהו, אני צריך את המקום על השולחן.
אני אחלק את התשובה גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז. ראשית אני אקדים ואומר דבר שהוא מועיל לדעת כולם, גם לבני ספר וגם לבני אשכנז. זה מה שהובא באחרונים שהביאה בשלום בורה בסימן רשע אינזיין סיף קטן י"ח, שאם אתה שם על המגש דבר היתר שהוא יותר נצרך לך מהנרות, כגון חלות, יש לך חלות לשבת, אין לך, אתה צריך את החלה הזאת, אין לך מספיק חלות, אתה צריך את החלה הזאת, ואתה שם את זה על המגש, אז הופך להיות בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר חשוב, ואז בכזה מצב, ברגע, ואז בכזה מצב, ברגע, השנייה, שנייה, רד, ואז בכזה מצב, ברגע, שסתיימת את הארוחה ואתה רוצה לפנות, אז מותר לך לטלטל מדין בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר חשוב, שזה החלה, מכיוון שאתה זקוק למקום. זה היתר שהוא עונה לדעת כולם, אבל לא תמיד היתר הזה תקף וטוב, זה רק באופן, כפי שאמרתי, שאני צריך את, את המקום שם של הזה, כפי שאמרנו בשולחן, שאני צריך את המקום. אם לא שמת חלה, אז לבני ספרד, אם עשית תנאי לפני השבת, שהתנאי בא ואומר כך, אני מתנה שאני אוכל לטלטל את הנרות לכשיחבו, והם קבעו הנרות, עד עכשיו זה רק לשבחתו לאיסור, ואני צריך את זה הרי לצורך גופו, אז לכן, לצורך מקומו, סליחה, לכן הדבר הזה מותר. אבל זה דווקא בפמותות שהם לא מוגדרים כמוקצה בחמת חסון כיס. אם זה פמותות שמוגדרים כמוקצה בחמת חסון כיס, לא יעזור לנו, אלא נצטרך להגיע גם לפתרון הראשון שהוא תקף לבני אשכנז, כי אצל בני אשכנז הרי לא מועיל תנאי. ברשעין ת' סעיף ד', מרן השולחן ערוך אומר שמועיל תנאי. אבל לבני אשכנז הרמ"א כותב שלא מועיל תנאי. אז נמצאנו למדים, שאם הפמוטות יקרים, שהם מוקצה מחמת אסון, כי גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, צריכים להשתמש בפתרון של הנחת חלה. ואם של הנחת חלה, שאתה צריך אותה לשבת על המגש, ואם הפמוטות לא יקרים, אז לבני ספרד נסתפק בתנאי, ולבני אשכנז צריך עדיין לשים את החלה. ואם המגש הוא מיוחד לנרות, אז בזה לבני אשכנז לא יעזור הנחת חלה. מדוע? מכיוון שזה מתבטא לנרות שזה מיוחד עבורם, כפי שכותב המשנה ברורה בסימן רשעין ת' בסעיף קטניות בשם המגן אברהם, אלא נצטרך לשים עוד מגש גדול מתחת למגש, ולשים שם את החלה, ואז יהיה מותר.
הבנתי, והחלה צריכה להיות מכניסת שבת עד שאני מזיז את זה, כאילו כל הזמן.
לכתחילה. בדיעבד, אם נטלה החלה משם, כיוון שבבין השמשות היא הייתה, זה מספיק. זה מחלוקת בין הגרז לפרי מגדים, אבל בדיעבד מקילים כפרי מגדים, כפי שורים גם בלשון המשנה ברורה, בסימן רשעין זין, סעיף קטן י"ח.
אבל בזמן שאני מזיז, ודאי צריכה להיות החלה. זאת אומרת, אם שמתי בבין השמשות היה חלה, ואז לקחתי אותה, אז כשאני מזיז, אני שוב פעם צריך לשים חלה.
זה לא יעזור לכם אם תשים עוד פעם חלה. חלה חייבת להיות כל בין השמשות. אם שמת את החלה באמצע בין השמשות, או לקחת באמצע בין השמשות, אז אתה כבר לא יכול לטלטל. כל בין השמשות הוא זה, הוא הקובע לבסיס לאיסור ולהיתר.
הבנתי, יישר כוח.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
כל חי ותיאטרון מסמכי לב מזמינים אתכם להפקת השנה בכיכובו של עופר הלוי, אחד מול כולם. סיפורו של גר הצדק אברהם בן אברהם הגרף פוטוצקי. ההצגה תתקיים עם מרצה השם בבית רסל ברמת גן, רחוב מנדל מתתיהו 11, ביום ראשון הקרוב, י"ד בשבט בשעה 8 בערב. כרטיסים ניתן להשיג ב-03-674-1277 03-674-1277. הישיבה נפרדת.
בשורה משמחת לציבור,
ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-5716-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-5716-104.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
אתם מוכנים? קחו אוויר. מינואר 2020 אסורה כניסת כלי רכב מזהמים למרכז העיר ירושלים. המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מנקים את העיר מזיהום אוויר. פרטים באתר העירייה.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה. הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון, כוכבית 5047, שלוחה 3.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורי!
חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
ביום ראשון הקרוב חוגגים ט"ו בשבט בקול חי. בשש בערב פירותיך מתוקים. בצלאל כאן בפאנל חינוכי עם נציגי קרן ההסעות על אתגרי המעבר לישיבה ועל טיפוח ושימור התלמידים בעולמה של תורה. ובתשע אריאל ברמן והחברים מארחים באולפן את הרב שניאור זלמן רווח, יושב ראש המכון למצוות התלויות בארץ, לסדר ט"ו בשבט חגיגי עם הסבר והמחשה על אופן בדיקת הפירות ולצפייה ישירה באתר קול חי. ט"ו בשבט שמח בקול חי.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שואלים באמצעות ההפקה מהי הדרך המובחרת ביותר ללמד ילדים דיני עיקר ותפל. צריכים לדעת באופן כללי שילדים כמו מבוגרים יש דרך קצרה שהיא ארוכה ודרך ארוכה שהיא קצרה. אי אפשר לדלג על כללים ואי אפשר לעשות קיצור הדרך וללמד ילדים, כי בסוף לא רק שלא מועילים, לפעמים גם מזיקים. צריך פשוט, כמו שלומדים עם הילדים כל דבר ועניין, ואנחנו מדברים על ילדים שהם ברי הבנה, שהם כבר לומדים משנה ולומדים גמרא, אז הם יכולים גם ללמוד דיני עיקר ותפל, לעבור איתם כלל אחר כלל בדיני עיקר ותפל, ולהביא להם דוגמאות לכל כלל וכלל, ולחזור איתם על הכללים, וככה הדברים נחרטים ונחדרים בתוכם, ולא ישקרו לעולם. אבל אם ניתן להם דוגמה א', דוגמה ג', דוגמה ה', דוגמה ו', הם ישכחו את זה מאוד מהר, כי הם לא יודעים את הכללים. רק כך כתוב בספרה, שכללים כללים נמדה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ולא פרטים פרטים, שמתוך הכללים אתה יודע את הפרטים, ולא מתוך הפרטים אתה יודע את הכללים. נעבור למעשה. דרך אגב, בספרנו החדש, הליכות ברכות, אז הבאנו שבעה כללים לעיקר ותפל, עם דוגמאות מסודרות, ויכולים גם להיעזר בזה בסימן רשות ב'. שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום.
שלום. רציתי לשאול את הרב, האם מותר לבלוע שום בשבת, בריא, שאוכל את זה לצורך להיות חזק מזגו?
אדם בריא, מה זה לבלוע שום? ללעוס שום, מה זה לבלוע שום?
הוא לא רוצה שיהיה לו ריח בשיניים, אז הוא לוקח שאין שום ובולע אותה ככה. אחר כך שותה מים להכניס את זה.
הוא לוקח שאין שום ובולע אותה ולא לועס אותה, כן?
לא, כן, בולע בלי ללעוס.
בולע בלי ללעוס. והוא עושה את זה כי הוא חולה או שהוא רק רוצה להתחזק?
הוא בריא, הוא בריא לגמרי, הוא רק רוצה... זה נגד, נגד כל המחלות החורף.
אז אם זה רק בא למנוע מחלות, אין בזה בעיה. כי כל דין רפואה בשבת זה רק שיש כבר מחלה. אבל אם זה רק בא למנוע, אין בזה איסור קבוע בסימן של כ"ח, סעיף חף ג'
גם לאשכנזים?
גם שין חף ח' סעיף חף ג' גם לבני אשכנז מותר לקחת דברים שבאים למנוע מחלה וכדומה, כמו ששמים תחבושת על, ופלסטר על יד. אבל אם הוא כבר חולה והוא רוצה לבלוע את השום, כיוון שזה לא מאכל בריא, מאכל בריאים זה ללעוס שום ולאכול אותו, לא לבלוע אותו. אז ממילא מכיוון שמאכל בריאים זה ללעוס ולא לבלוע, אז בכזה מצב, אם הוא כבר נפל למשכב, אז יש לו דין של חולה, זה מותר, אבל אם הוא נפל למשכב, רק יש לו מחושים וכדומה, אז בכזה מצב, הרי שהדבר הזה אסור, כי זה מוכח שזה לרפואה, כמבואה בסימה שין כפחת, סעיף למד ב' לגבי אדם שיש לו כאבי שיניים, והוא רוצה לגרגר חומץ ולבלוע או לפלוט, אז כתוב שאסור, אפילו שהוא משהה את זה בפה ואחר כך בולע, אסור, למה? כי זה ניכר, זה ניכר שהוא עושה את זה לשם רפואה. אבל אם זה צורך מאוד מאוד גדול, אז יש בנשחי שמתיר בדבר הזה. מסקנת ההלכה, אדם שרוצה לבלוע שום, אם זה רק למנוע המחלות מותר, אם הוא נפל למשכב גם כן מותר, אבל אם זה מחושים שיש לו, אז בכזה מצב, הרי שהדבר הזה אסור.
זה לא נכלל בגדר חזק מתגור?
אז לכן אמרתי, יש מצב שהוא רוצה רק למנוע המחלות, יש מצב שהוא נפל למשכב, יש מצב שיש לו מחושים. אז המצב הראשון למנוע מותר. המצב השני נפל למשכב גם מותר. זה שנקפרי ציפי למד זין. המצב השלישי שיש לו מחושים, והוא רוצה לסלק את המחושים הללו, יש לו דלקות או כל מיני שפעות קלות וזה, לא נפל למשכב, זה אסור. מצב רביעי, שהוא בא לחזק מזגו, שזה לא מצב מציאותי בכלל בדבר הזה, אז פה זה יהיה תלוי. לדעת המשתבורה וכף החיים, זה אסור. כמובן בסימן של כף חצף קטן חוף קוף חף, לפי המגן אברהם. לדעת מרן הרב עובדיה, על פי המחצית השקל זה מותר. אבל זה לא מציאותי לחזק מזגו בבליעת שום, חד משמעית. מציאותי המצבים הקודמים שדיברנו.
מה זה נקרא לחזק מזגו? ויטמיניה?
לחזק מזגו פירושו בן אדם בריא, בריא, מתהלך כבריא, אבל יש לו... קצת חולשות שהוא צריך לחזק אותם, זה לא בגדר של, של מחושים, של חולי. יש לו קצת חולשות שהוא רוצה לחזק את עצמו. זה לחלוקו הפוסקים כפי שאמרנו. בדרך כלל, אדם שבולע שוק, כמו שאתה אומר, זה או שהוא נופל למשכב, או שהוא בא למנוע, ואז ממנה זה מותר. ברוך תהיה. תהיה ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול, מלחייה בשבת שיש בה אורז בתוך, האם יש בזה בעיה של איסור בורר?
יש פוסקים באמת שאמרו שאיסור בורר, כי זה בורר בכלי, אתה מפריד בין האורז, בין המלח לאורז באמצעות כלי, אבל למעשה, מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, גם מרן הרב אלישיב, גם מרן הרב עובדיה זצ"ל, כולם מקילים בדבר הזה, משתי סיבות, א', כיוון שהחורים של המלחייה לא נועדו, כדי להפריד בין אורז למלח, זה נועד כדי להוציא מלח, אז זה לא נקרא כלי של ברירה, וב' שזה דבר שמשתמשים איתו באופן מיידי, אז לכן מקילים בדבר הזה.
אבל זה בכלי סוף סוף, כדי, מה זה משנה?
גם כלי, אם כל היעד שלו להשתמש בו באופן מיידי, זה מותר, כמו הטיון, הפינג'ן של התה. עם כל היעד שלו, לא שבמקרה אני משתמש איתו באופן מיידי, כל הייעוד שלו זה לאופן מיידי, זה נקרא דרך החינם וזה מותר. או לפי הסברה הראשונה שאמרנו, זה לא נקרא כלי ברירה בכלל.
תודה רבה, ישר כוח הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
אלו, שלום, כן. רצינו לשאול, יש לנו חנות, בחנות אינטרנטית, בעצם זה באמזון, המוכרת והידועה. עכשיו, שמעתי היום שיש קצת אנשים שאני בעבר שאלתי שאלה רב, אם אני יכול אכן למכור באינטרנט באמזון, הוא נתן לי כמה נימוקים שכן, אבל הבנתי עכשיו שהתעורר קצת בעיה עם זה. רציתי לדעת את דעת הרב, מה הרב סובר בכל הנושא הזה. בעיקרון, הציעו לי פתרון לנסות לסגור את החנות ביום שבת, אבל זה לא כל כך אפשרי, אני עדיין חוקר את זה.
בוא נקצר את כל התהליך, כי זמננו מאוד קצר, יש לנו פחות מדקה לשידור.
אוקיי.
אתה מדבר על חנות אינטרנטית שאנשים נכנסים וקונים דרך האתר. זו שאלתך, האם מותר בשבת או אסור? זו שאלתך? כן או לא? מאזין?
אמזון בארצות הברית.
אם המקום שקונים שם זה גויים, אז מותר לך. אם המקום שקונים שם זה יהודים, אסור לך. אם תרצה, אתה חייב לסגור את האתר.
אבל זה פתוח לכל העולם. זה הרוב גויים, רוב העולם גויים, זה פתוח לכל העולם.
אם ברור לך, אם ברור לך שגם יהודים קונים, אסור. אם לא ברור לך שגם יהודים קונים, מותר. אם תרצה להאריך, אז שבוע הבא מזה, על ידידי, מה אני אעשה שיש זמנים בעולם? אני יכול לעשות. או ביום חשית קשר לבין 5-7, או שבוע הבא, זמננו אותה, מצטער מאוד, מה אני יכול לעשות?
אוקיי, קשה, תודה רבה.
ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכלותי לסיבה, תודה רבה לכם, מאזים שהייתם איתנו, וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק. נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון, 22:00, חידון הלכה למעשה העולמי. היו שלום, שבת שלום. כל חי תמיד איתי, כל